יום רביעי, פרשת פנחס. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם דברים של הרב הגאון רבי יוסף אריה, פעילי אחינו, שמספר על השליחות היומיומית של פעילי הארגון. במסגרת הפעילות של אחינו הגיע לידינו מקרה עם בחור שהתגורר באחת מערי השדה. הוא בא מבית חלש מאוד ברוחניות, נשלח ללמוד בבית ספר תורני, עלה לי שבקטנה, אלא שהישיבה לא הייתה מרלמה של הבחור. הוא אמנם היה חלש, עם בית חלש, אבל הייתה לו הצלחה גדולה בלימודים. הישיבה שאליה נשלח למדו ברמה נמוכה מדי ליכולות שלו. כתוצאה מכך הרגיש הבחור תחושה של חוסר מיצוי. הוא הרגיש שאין לו חברים שיכול ללמוד איתם, בהתאם לכישורים שלו, אפילו לא מצא איתם נושאי שיחה משותפים. בשלב זה הגיע למקרה לטיפול של אחינו, אחרי ששמעות שהבחור יפלט מהישיבה, יחזור לחינוך הכללי. ההורים שלו גם ככה לא התלהבו מזה שהוא לומד בישיבה. חלק מהחברים שלו הלכו לבתי ספר תיכוניים, השקענו הרבה מאמץ, עשו בדיקות, מצאו שמתאים לישיבה פלונית בבני ברק. ישיבה עם רמת לימודים גבוהה, שמתאימה לבחורים מרקע קצת פחות תורני. אבל זה היה אחרי תחילת הזמן, הצוות החינוכי בישיבה לא הסכים לקבל עוד בחור. באותה ישיבה, מלכתחילה, מכוונים למספר תלמידים נמוך מאוד, כדי שיוכלו להשקיע בכל בחור את המקסימום האפשרי. עוד לפני תחילת הזמן, כבר היה בלתי אפשרי להכניס לשם תלמידים נוספים, על אחת כמה וכמה כשהזמן כבר התחיל, כמה שבועות קודם. אבל הייתה פה הבנה שזה מקרה של הוצאות נפושת, והפעילו על הישיבה לחץ אדיר, ברוך השם הצליחו לשכנע אותם. טוב שאנחנו מקבלים על עצמנו להעניק לבחור את כל המסגרת החינוכית המלאה. אברכים פעילי אחינו למדו איתו רוב שעות היום. השקיעו הרבה מאמץ להשתלב בחברה, להצליח להגיע לרמה הלימודית של הבחורים האחרים בישיבה. כבר אמרו חז"ל שכל ההתחלות קשות, היו רגעים שהיה נדמה שכל ההשקעה יורדת לטמיון. חייבנו מלכתחילה שאם לא הצליח להשתלב, לוקחים אותה הביתה, מחפשים לישיבה אחרת, אבל לא אמרנו נואש. המשכנו להשקיע את כל הכוחות, ואכן ברוך השם ראינו ברכה בעמלנו. כעבור זמן, הפך הבחור לתלמיד מן המניין בישיבה, כשאנחנו ממשיכים ללוות אותו. ממשיכים ללוות אותו כבר ברמה פחות אינטנסיבית. הגיע ערב שבועס, בישיבה שם עושים מחג מצנתר עם מצב גדול. יש שם סדרי לימוד מיוחדים, הכנה נפשית אינטנסיבית לפני זה, עם שטייגן יוצא דופן בליל שבועס. הבחור הזה היה קשור מאוד להורים, והיה לו קשה מבחינתו לוותר, מאוד קשה לוותר על שבועס בבית. גם ההורים העדיפו שהיו איתם בחג, גם הם. הרבה אורחים מהמשפחה מורחבת, היה עליו לחץ גדול שהוא יבוא, שיבוא הביתה. אבל הפעיל של אחינו שמלווה אותו, באופן צמוד וקבוע, הבין שכזה שבועס, אסור לו לפספס בישיבה. על ההורים, דיבר איתם, דיבר עם הבחור, הוסכם על דעת כולם שהוא יצא מהישיבה ימיים קודם לכן. ישן בבית לילה. וערב שבת שסמכה לשבועס ויחזור לישיבה. וככה היה, הבחור נסע הביתה ביום חמישי. ביום שישי הגיע הפעיל, במיוחד הבית המורחק יחסית, יציאתו לישיבה. הוא אומר שידענו שאם לא יבואו לקחת אותו, הוא עלול להתחרט ברגע האחרון. הבחור הגיע לישיבה, נסחף פנימה. כל השבת היו סדרים מיוחדים, הכנה לשבועס. בלי שבוע צעדו סעודה קצרה, והייתי שבוע ללמוד ברציפות עד הבוקר. הבחור שלנו למד להברך מאחינו שהגיע במיוחד בשביל זה. האווירה בישיבה הייתה כל כך מיוחדת ורוממת. עד שאחרי תפילת שחרית כבתיקין, החליטו הבחורים על דעת עצמם, מיוזמתם לשבת לסדר לימוד של שעה וחצי נוספות. קידשו על היין, טעמו קצת מזיינת, ישבו ללמוד עם כל הכוח. שעה וחצי, אחרי לילה, לא שינו. אחרי שבוע, שאלתי את הבחור הזה, איך הוא מסכם את החג? והוא מצטער על זה שהוא לא בילה את החג עם חברת ההורים שלו במשפחה. אז התשובה שלו הדהימה אותי, הוא מסכם על הרב אריה. כמה חבל, הוא אומר, כמה חבל שאין לי שמואל פעמיים בשנה. ואנחנו ממשיכים בסיפור היומי שהתפרסם ביתד נאמן. מספר בעל המייסה, האדמו"ר מדושינסקי התעתד, אדמו"ר מדושינסקי שליטה, התעתד לנסוע מעיר לעיר בתוך ארצות הברית. יום אחד שהיה ליד אחד מבתי המדרש, רגעים ספורים לפני שהוא יצא לנסיעה, עד שבחור ישיבה שראה שהוא והמלווה שלו מתעתדים לצאת לנסיעה לעיר, כבר נתעניין, יש מקום פנוי ברכב. הגבאי שאל את האדמו"ר, הוא השיב בחיוב, צירפו אותו לנסיעה שהייתה בת חצי שעה ויותר כשהגיעו. באותה עיר בצהר היום התעניין האדמו"ר אצל הבחור מה הכתובת שצריך להגיע. הבחור ענה. אז האדמו"ר אמר לנהג שהביא את הבחור עד הבית כמו מלך. הבחור התבייש, אמר שהוא יכול לעלות על האוטובוס. נסיעת חינם של כ-5 דקות עד הבית, אין צורך לטרוח בנסיעה מיוחדת בשבילו. אבל האדמו"ר התעקש ולקח אותו לכתובת המדויקת. כשהבחור ירד, תמה הנהג, שאל את האדמו"ר, אנחנו ממהרים, הדרכים לא קלות. למה יצאתם מגדרכם למען בחור שבא בן 19 שעוד כוחו ומותניו להגיע הביתה לבד? עוד אחרי כזה סתרם תנאים וחינם שהיה לו איתנו. סביר לך, אמר האדמו"ר בשנתי, הכרתי באמריקה כבר כמה פעמים וכמה מטרות קדושות. הנה עכשיו, במהלך הנסיעה, הבחנתי שהבחור לא יודע מי אני. גם זה היה ומכיר אותי בכלל. היה ברור לי שהבחור לא מעיין בכל התו שבועונים שמצלמים למיניהם שנפוצים באמריקה. כיוון שכך החלטתי, בחור אמריקאי שאין לו קשר לעיתונות, מגיע לו שנביא אותו עד הבית. ועל כאן חייתה תכה. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מתוך מרווה לרצמה שהתפרסמו בנר שולחן שבת. ספר הגאון רב שמחה כהן קוק, רבה של העיר רחובות. אין מנוס מלהיאבק על דברים שבקדושה, הימנעות ממחלוקת, אין פירושה להשרות רוח פשרנית ולוותר על עקרונות. להפך, אסור להישאר אדישים נוכח איומים על קדושת העיר והשבת. צריך להיאבק, אבל לצדו של המאבק צריך להשרות חמימות. חמימות ואהבה. הוא אומר, להבנה של הדברים, אני אספר סיפור, הייתה חנות במרכז רחובות שהבעלים שלה רחוק לשמוע תורה ומצוות והחליט לפתור בשבת. חשתי חובה להביע את המחר, ומדי שבוע הייתי מגיע לחנות ומפציר לו שלא יחלל שבת. מאמצים שלי לא נשאו פרי. בשלב מסוים, הסבלנות של אותו אדם פקעה, והנוכחות שלי והדברים שלו היו בשבילו כבר לזרה. שבת אחת הופכה בחנות, בפתח של החנות עם צנור מים, וכיוון אליי את הזרנות, שדף אותי מכף רגל ועד ראש. זר מים חזק. עמדתי שם תחת מטחי מים. כשהאיש בא על סיפוקו, ניגשתי אליו במאור פנים, כולי נטוף מים. אמרתי לו שאני לא כועס עליו בכלל, אדרבה, מעולם לא הייתה לי הזדמנות לרחוץ את גופי במים ביום השבת לכבוד השבת עד עכשיו. ואיחלתי לו שבת שלום ועזבתי את המקום. שבת שאחרי זה וכל השבתות שאחרי החנות כבר הייתה סגורה. הסכם הרב קוק יש להיאבק בכל הכוח כדי לשמור על קדושת התורה והמצוות. אבל צריך להראות שאנחנו לא פוסלים את האיש אלא את המייסה. אתם הוא חטואים מן האורץ, חטואים ולא חויתי. בסופו של דבר מה שמועיל זה המאור פנים והקרות. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע על פי יסו, על פי יבואו הוא וכל בני ישראל איתו. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו בכל ברמה. סיפור שנשלח על יתם את חוכם, חתנו של אחד ממרבצי התורה הנודעים. יש כמה לקחים מוסר שהבולטים שבהם עסוקים בידיעה שאם גדול בתורה עצמי זה משהו מהפה, צריך להתייחס לזה. כי דברים שמימיים, גם מדובר בהוראה פשוטה לכאורה. עוד לקח עוסק בחומרה של הפגיעה ברב ובתמיד חוכם. כשגיר המכתב הוא כאמור, תמיד חוכם יראה שמיים שמוסר את נפשו למען נערי ישראל, מרביץ להם תורה בחוכמה ובתבונה. אותו תלמיד חוכם זוכה לקרב רבים לשמוע התורה, ועד לשמוע הצליח להקים עולה של תשובה בהקמת מדרשיות במספר מושבים. ההצלחה העיקרית היא כמובן בהבאה של הנערים אל בית המדרש, כמה הם אפילו יאהבו ללמוד בישיבות קדושות. לפני כמה שנים הוא החליט להפנות משאבים ומרץ למושב נוסף, כדי להפריח גם בו את, את השלמה הרוחנית. והנה הוא כותב לרבי זילברשטיין שליטה, כל הניסיונות שאני עושה במושב הזה לא נותנים פרי. הניסיונות, המאמצים, להוציא את אנשי הקהילה מהקיפון הרוחני, אלו חרס. אחרי פעילות של שנתיים הגיעו לשיעור שני משתתפים מלבד. טוטו לדחוף, אני מרגיש שבמושב הוא יש איזה משהו שחוסם את הפעילות התורנית. פנה להתייעץ עם הרב שטיין הזה שם, מה לעשות? כדאי להשקיע במושב אחר. אז הרב שטיין שמע את הדברים ואמר לו שצריך להתפלל. טוב, הוא קיבל את סוטניס. מי שלא נכון באמונת חכמים שלמה, אז עלול לומר שהרב שטיין לא התכוון בעצם להגיד לו שיתפלל, אלא שאין מה לעשות. הדבר היחיד זה להתפלל. אבל האמת היא שכשאדם גדול מוצאים איתי ורע, לא חשוב מה הסגנון ובאיזה התאמה היא נאמרה, צריך להתחת לא רק אל דבר שיצא מפי השם יזבורך. ככה עשה אותו את חכם, כמעט שהרב שטיין אמר להתפלל, זה קיבל טיימיס ואותו נוסע לכותל. במשך שעות ארוכות עמד ואמר, תהיה לי בחייה, התחנן להשם, שיעורר מה לעשות כדי להטמיע את ערכי היהדות למשל. והנה הוא רק שם את התפילה, המוח שלו עדיין תפוס בירורים על הסיבה של הכישלון בהרבצת תורה באותו יישוב. הוא מוצא על הסטנדר לפניו בספר ברוך עיניו של ויקרא, הוא פותח באופן אקראי, ונתקל בכותרת עמוד ראש למד זין, אני שמעוניין, תסתכל שם גם כן. מזעזעת אותה עד נימי נפשו. כותרת הייתה, הרבנית פתחה את המשלוח מנות שנשלח מפורים למורד עזרא, ולפתע הגיחו מהחבילה עכברים גדולים. סופר שם על שאלה שהונחה על שולחנו של הרב אלישי זצ"ל, על עברת עם התחכה מלאי כבוד, שישלח לכהן כרב בעיר פלוני. יש שם קהילה גדולה למדי, קהילה של יהודים, ועוד לפני שהוא יצא לדרך נודע לאותו אברך שבמשך שנים מנסים כל מיני ארגונים להקיש במתלמותי הישיבה בשום אופן לא מצליחים. הוא לא נבעל וחשב שדווקא בשביל זה שהיא ראוי שיקח על עצמו. אותה כהונה של הרב בעיר הזאת השקיע מאמצים להרבות שם ביידישקייט, להקים מוסדות תורה וישיבות. אותו אברך יצא לשם כשהוא כולו שופע מרץ. החלטה שהוא מתכנן לפתח את העיר מבחינה רוחנית, להגביר בחיילים להשם ולתורתו. אבל גם שם המציאות הייתה שנה עובר עוד חודש ועוד חודש, עוד שנה ועוד שנה, ללא זאת כלום. יותר שהוא כך רצה לייסד ולא מצליח, ישוע מלך הרשמי. כך כל יתר מוסדות הקהילה שהוא רצה להעמיד על מכונם לא קמו. בשלב מסוים מרגיש אברך שיש דברים בגו, יש משהו שעומד מאחורי האי הצלחה שלו, להקים את כל המוסדות. אני הרי מתאמץ כל כך קשה, הכי תכן שלא הצלחתי, להקים ולו משימה אחת מכל מה שהעמדתי מול עיניי. ואז הוא החליט לערוך תחקיר ממצא ומקיף על הקהילה, מה שקרה בה בעבר. בצורה כזאת הוא חשב, אולי יעלה בידו לגלות משהו שישפוך אור על מה שקורה במקום. טוב, אולי צריך להגיע לכל כך לתחקיר, מה צריך תחקיר גדול כל כך, כדי להגיע למסקנה שהתברר לו שלפני הרבה שנים, כן, רב חשוב, שעשה ופעל רבות למען בני המקום, אבל היו כמה בקהילה ששנו אותו, פעלו נגדו בצורה חמורה. וכדי לשכנע אותה לעזוב את המקום, עשו דבר שלא יעשה, ושלחו ביום פורים לצאתו משלח מונות עם העכברים. הרבנית נבלה מאוד, התמוטטה, והייתה צריכה לשוט מאז ועד סוף ימיה בבית חולים לחולי נפש, באותו, בגלל אותו מעשה, הרב עזב את המקום, כמובן שהוא הקפיד מאוד על הקהילה. ומאז ועד היום, כל רב שמגיע לקהילה שפגע, ואותו רב לא מצליח להרים את קרן התורה והיהדות, ואחרי תקופה הוא עוצב במפח נפש. אבל האברך שהגיע מלאי כבוד לא אמר מש. הוא הציע שמניין של אנשים מבני הקהילה יעלו על הקבר ויבקשו של הרב והרבנית, יבקשו ממחילה, אולי ככה יוכלו לחפר על החטא הגדול שעשו. הקהילה הסכימה להצעה, ובקור של יום התקרנו מעניין יהודים עם הרב ביחד, לצאת לבית העלמין, אבל ממש באותו רגע מתרחשת צופת שלגים בלתי צפויה, ומונעת מהם לעזוב את העיר, מחכים שעה, שעתיים, שלוש, הצופה לא פוסקת. עניין האנשים דחת העלייה לקבר לשבוע הבא. ליום שעל פי התחזית אמור להיות מזג אוויר נאה, ואכן הבוקר זרחה השמש. אבל בדיוק בשעה שהם קבעו לצאת, שוב התחילה לשב רוח סערה, שמנע מהם שוב את היציאה. אותו תלמיד חוכם החליט לשגר שאלה לרב אלישיב, מה לעשות, האם להמשיך ולנסות. לגשת לקבר של הרב, באיזה דרך יכלו לחפר על החטא הגדול שאחד נעשה נגד הרב. וישיב הרב אלישיב, התשובה מופיעה בספר מעלות רבקה, עמוד שין, שאומנם האנשים שפגעו ברב כבר לא בין החיים, והתשעים שחיים בהם בקהילה, זה לא אלו שפגעו ברב, אבל מכל מקום, כיוון שיצא ביזיון נורא לתורה מהקהילה במקום, ודאי שראוי לעלות להשתדל, שראוי להשתדל לעלות ולבקש מחילה, כדי להחזיר את כפול התורה של בזה, ויקבלו על עצם חבות האמת חכמים, והשם יצבור חיירי רוח טהרה, עם הרום להשיב לבטאים להבים שבשמיים, והתורה הקדושה תשוב ותפרח במקום. ואכן, אחרי שהתקבלה התשובה של הרב יושב, קיימה עצרת תשובה והתעוררות ובדגן של הקהילה, ואחרי זה הצליחו כל בני הקהילה לנסוע לה בצבורת, ביקשו מחילה מהרב הרבנית, אמרו דברי מוסר על הקבר. ואיזה פלא, מעתה ואילה חי שינוי משמעותי בקהילה. אם בשנים הקודמות כמעט שלא המניין נתפלים במקום, מאז בקשת המחילה המניין נהיה גדול, עשו לפתח שורי תורה, כל התורה התחיל לשמוע בתי מדרשות, כך שהשינוי המורגש, אכן היה בפילת נס גדול. למדנו מהמייס המזעזע שכשמבחינים בתאומה שופפת מקום מסוים, אדם מסוים, צריך לדעת שזה בא בתוצאה מחטא פלוני, שגורם לקלקולים ופתים חמורים. למדנו רב היום להלבין פנים, במיוחד שמדובר את האמת חכם, עד כדי כך, שהתוצאות של הפגיעה הרסניות יכולות להישאר באותו מקום למשך שנים רבות. עד כאן הדברים המובאים לבורכי נפשי. והנה, כשהתלמיד חכם שנמצא בכותל, קורא את הדברים המרגשים, אז הוא נרד ונזק לליבו, נזכר שגם באותו מושב שהוא נמצא, סיפרו לו שלפני שנים ביזו שם בצורה נוראה את המור הזה עצר, נפטר הרבה לפני שנים רבות, עד שגרמו לו לעזוב את המושב בזיונות. אותו תמיד חוכם, שאלת הרב זילברשטיין אם זה, אם יש בפתיחה של הספר הזה כן רוח הקודש, שמורה לו איך לפעול, ולכנס את בני המקום, שאומנם לא אלו פגעו במורד האסרה, הפוגעים כבר לא בין החיים, לעלות לקבר של הרב, המורד האסרה ישיב לו כדי להעלן. ראשית כולו אמר לו, נצא לדברי משנה מסכת כליים, שמי שמקיים קוצים בקרן, הרבה זוהר אומר קודש, קדש, ובמסכת גיטי נאמר, בני רוי חתי גבר אמימו, מה ראשי להסביר שם? לא יעלו הלב, ולא יזכרו בית המדרש, כפי שרשעים היו. הרי שהיו מקיימים קוצים בקרם, ולרב לזר כולם, ולרב לזר כליים בקרם, וכליים בקרם. הרי לנו שפגיעה בחכם גורמת לפגיעה בסמדרש, שמחמת שעברו על דברי רבי לזר, לא הזכרו דברי בסמדרש. לגבי עצם העניין, אז הוא אומר, לא צריך להסתכל על דבר כזה שאדם פותח ספר בהקרא, מוצא בדיוק את שאלה נפשה, מוצאים את דברים האלפים בחסם סויפר. שהוא מסביר את הפסוק בתהילים, גם מדי שיחו שהשואה אין שעצרתי על מה שמצאים בגמור בחולין. ושמואל היה בודק בספרו. וזה, ורבי נגר שמסביר שם שהיה בודק אם עושה פסוק טוב או לא. שילת הגברים על הסמג, מביא שזה כאין נבואה. יש כתוב במלך, ואוי סויים אוי וקורו בו כל ימי חיו. תהיינו שבספר תורה, יקר כל הקורות ימי חייו, היינו אנשי הצופי, על דרך בודק בספר. אומנם זה לא חידוש כל כך כרי, זה כמו גורל, אבל יותר נפלא, הוא אומר, כי כמה פעמים בדרך שהשואי דהורי זה, בלי כוונת מתכוון, אז הוא מוצא בשיעור דיועים היום, בפרשת השבוע, מן המאורה שלו. והגוי בהלכה בסיור, איך יקרא את שם ספר? קראו לו יויר. בשמה של זקנתו שגידלה אותו, הייתה חווה. קראו לו לתורה, וקראו לפניו, והי קראו לשם חווי סיור, רד הים הזה. קראו לי בהקדמה. גם בהגוי סמיימני מצאינו שכשרי עסק בעופות קורן, אחד בא בישיבה ובדק אותו ומצא שהקורטובה נקלף. כן, זאת אומרת שכשהוא למד, שהארי בא לטייסק, למד בחוק סימני עופות, זימנו לו מהשמיים עוף לו בסדר שיוכל לבדוק אותו ולמוד ממנו דיני הסימני. את היועצת בזה, מה שמחוליון, ולזה גם מדסך ושעשוי, שאפילו אם לומד דרך שעשוי לימוד, לא דרך גורל, גם הם, עד שעצה ש... שרוח אלוקים דיבר בעוסקי תורה לשמוע שזוכים לדבורם הרבה. עד כאן לשון של החסם סייפה. אז נמצאנו למדים, אומר הרב זילברשטיין, שמי שלמד תורה לשמוע מזמינים לו מהשמיים עצות שנצרכות לו באותו זמן, ועם אלה גם בנידון דינן ששלחו, נראה ששלחו את המתחוכים מהשמיים את הידיעה, על הרושם הנורא שנותר במקום, אחרי שפגעו ברב לפני שנים, ולכן שישתדל מאוד לארגן עניין, שילכו לפני המקום, שילכו לקבר של הרב, עקשים על המחלה בשם כל תושבי המקום. אנחנו ממשיכים עם כל העם, תורסם בגילון כל תודה. דניאל יקר כותב, בן 14, סבל שנים רבות עם בר כרוני שהציקו לו בגרון, הפריע לו בתפקוד, גרמה לו לקחקח, לעתים תדירות, לא נתן לו מנוח כמעט. ניסינו לטפל בטיפולים שונים, חלקם קונבנציונליים, חלקם טבעיים, לא עזר כלום. לפעמים היה חש איזו הקלה מסוימת למשך זמן קצר, אבל הבעיה חזרה, נשנתה פעם אחר פעם. כמעט התגעשנו. ההפתעה הגדולה פגשה אותי ביום בערך עד ששמתי לב שהוא לא מקחקח בגרון שלו, בעצמה כמו שאני רגיל לשמוע. שאלתי אותו, בני יקר, אני מדמיין או שיש לך הקלה? ואז הוא סיפר לי את הסוד הנפלא והמתוק, ואני אגלה לך אותו. שהוא שמע בני יקר אודות הכוח של ההודיה, הוא החליט בעצמו לקנות מחברת, שרשום בה כל יום כעשר תורות שעשה הקדוש ברוך הוא, וכך הוא הקפיד לרשום כל יום ויום במשך 40 ימים רצופים. ראיתי את המחברת שמלאה תודות, וצרפתי והתרגשו בתחושת נחת יהודית אמיתית מהבן הבכור. ביום ה-41, בסוף המחברת, אני רואה שהבן המשיך ורשם. תודה בורא עולם שהגרון שלי הרבה הרבה יותר טוב, שאני לא נעש לקרקח כל כמה דקות. תודה שאני מרגיש שהכל ממש נעלם. נסיים אבא, תודה להשם על הנס הגלוי והנפלא, שנשפע ניסים וישועות לנו לכל עם ישראל. ואנחנו ממשיכים עם לקרשבס, ראש גיליון לקרשבס, הרבה שערמן עם טעימות קצרות, מגיליון פרשת פינחוס. לפני כשבועיים, ברחוב הרומלצר בבני ברק, נכנס יהודי, תמיד חכם ודרשן הודע לעולם וק של הוותיק, להשתתף בשמחה של חתונת קרוב משפחתו. פעם בכניסה ניגש לכסף את המתנות, והטיל פנימה מעטפת מתנה, עושה 500 שקל. עבד מהרה וגילה שזו לא החתונה של הקרוב משפחתה, והוא קצר אלא שהוא מתחתן, אבל לא פה, באולמי חלה הפער. מה היה עם הצ'ק? לבסוף התברר שה-500 שקל לא הלכו לשווא. בהשתלשלות מדהימה הם הובילו ליישוב סכסוך של כמה שנים לשני ידידים, ולשידור שנסגר כעבור כמה ימים ספורים ביניהם. איך כל זה קרה? תקראו בסיפור המופלא שמופיע בגילן השבוע, שסופר על בעל המעשה עצמו. וסיפור נוסף על שק בלתי צפוי, בני משפחה שישבו במסעדה כלשהי באחת מערי הדרום, סיימו את הארוחה, פנו לשלם, ואז הפתיע אותם מנהל המסעדה שכבר שילמו עליהם. מי זה היה הנדיב המסתורי? ולמה בסופו של דבר לא קיבלו בני המשפחה את המתנה הנדיבה? גם על זה נקרא אז גיליון השבוע. ועוד הקצה מזה גם האתר הנפלא שבגיליון, איך הגיעים ראשיות חברון בצל, שאדם ירג בפניו בעיצומו של ויכוח תורני. והמילים שנאמרו ברגע הקריטי גרמו לבחור, ובסופו של דבר אתה לחזור, לחבוש, תפסלי הישיבה בוולוז'ין. ואיזה מוסר עסקי אפשר ללמוד מאוצר של גוגוין? איך הגיב האדמור מוויז'ניץ ששמע דברי הערכה שנאמרו על ידי אחד מגדולי הדור אודות כמה תקנות שתיקן מקריאת ויז'ניץ? ועוד ועוד, אל תוותרו על האלון הנפלא. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. אדם הזמין 200 מנות בשריות לשמחה שאורך בעולם. קייטרינג הכין, עובד את זה ברכב לעולם. והנה, בדרך נסגירו הכבישים לכמה שעות בעקבות מחאה, אתם זוכרים לפני זמן לא רב, מוזמנים המתינו לשווא, רק אחרי שהתפזרו הגיע הקייטרים. שאלת השאלה אם הם הזמין צריך שאלה המנות. מצד שני, הבעל הקייטרינג נהנת בונס גמור. אז התשובה היא אמר הרב שוורצבורג, דרך שזה לא דומה לסוחר שדה וניזוק כל הגידולים. מה שמובר בזמן שאני מקווה שיש חילוק בין אם זה מכת מדינה או לא, כאן זה מכירה על הסחות בפועל. הוא קונה את המנות, שיביא לו לעולם, כל זמן שהוא לא עמיד את התנאי, הוא לא קנה את האוכל. אפילו שהוא לא אשם, כיוון שהוא נוס מכל מוכר מזמין, לא נתחייב לקנות ופתור. אנחנו ממשיכים לפעמים בהלוך, אנחנו רואים את סימן שם צדק חצי ובוב. איזה סוג בית נחשב כחלק מהעיר לגבי תחומים, וכמה בתים נחשבים כעיר. על כך בעלות מסימנים נוכל לשמוע בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים. כדרכנו נלמד גם אנחנו תענייני הדפעמים והלוכה, כפי שכבר למדנו. בית שניצא בסמוך לעיר והמרחק בינו לבינה, לא עולה לבורה של עיר, מצטרף לעיר, מודדים את התחום ממנו והלאה, ועדין זה גם הבית של גוי, אמור. אבל רק בבית שראו לדירה, ולא צריך שידור בפועל, אם הבית נהרס, נשארו לנו שלוש מחיצות בלי תקרה, או שתי מחיצות עם תקרה, אז עדיין מצטרף לעיר. בית שבנוי בחפרה מתחת לקרקע, זה לא נחשב כבית לעניין הזה. יש אומרים שהוא עדין לבית שבנוי מעל פני קרקע, אבל על עמודים. אז יש שוכחו מראשון שבית כזה כן נחשב לדירה. בית שהיה קובע במקומו, כגון לזה גורם ליד, גם אם הוא עומד בשבת סמוך לעיר, לא מצטרף אליה. בנוסף, אותו בית דירה צריך לשמש לאכילה או ללינה. אם הוא משמש לאכילה פעם ביום, כגון בפעל שהפועלים אוכלים בארוחת צהריים בקביעות, יש מגדולי האחרונים שכתב שזה לא נחשב לבית דירה שיקלו. כמו כן, בית לא נשב כראוי לדירה, אלא יש בשטח שלו לפחות 4x400, 5-6 רמות רבוע. זה נחלקו הפויסקי מנוגע לבית ארוך וצר, שהשטח שלו 16 רמות רבוע, אבל רוחבו קטן מ-400, והוא נחשב ראוי לדירה. בהיעדר תנאי בית דירה מבחינת המחיצות, המיקום מהשטח, זה לא נחשב כבית דירה גם אם גרים בו. ויש אומרים שגם בית העונה, שבית שכן עונה לתנאים האלו לא מצטרף, רק כשהוא נבנה לצורך דירה, ולא כשהוא נבנה רק כשם הגדלה של התחום שלהם. סתרים שהמרחק ביניהם לא עולה על 141 אמה ושליש אמה. כך שיבורן של ערים, כלומר 70 אמה ושני שליש אמה לכל עיר, נגישים זה בזה, הרי הן נחשבות כעיר אחת לענייני תחום. אבל במרחק גדול יותר, גם אם מתחילה היו עיר אחת ונוצר מרווח ביניהם, לא נחשבות לעיר אחת. וכעיר לעניין זה נחשב בשוב שיש בו לפחות שלוש חצרות, שכל אחת מהם לפחות שני בתים. כל אחד מהם לפחות חדר אחד, והשטח שלו לפחות 4x400. יש אומרים עוד שלשני בתים, בכל חצר נחשבים רק שתי דירות שבניות על גבי קרקע. לא שתי דירות, זו על גב זו בבניין קומות. פחות משלוש חצרות כאלו אין דין היישוב כעיר, אלא כבית בודד. שרק אם המרחק דינו לעיר לא עולה על שבעים אמה ושני שלישי אמה, הוא מצטרף מלא. עד כאן בניין דפעמים בהלכה שנלמד היום. אתמול למדנו. הידיעה של התחום מחוץ לעיר לדעת השולחן ערוך מתחילה מקצה העיר. הוא לדעת הרמו. מוסיפים לעיר מכל עבריה שבעים אמה ושני שלישי אמה. ההוספה הזאת מכונה עיבורה של עיר. מקצה העיבור והלאה מודדים את התחום. עיר שבסמוך לניצב בית שהמחק בינו בין מתי העיר לא עולה על 70 אמה ושני שלישי אמה, מידה תיבורה של עיר, הרי הוא נחשב לחלק מהעיר ומודדים את תחום העיר מהבית הזה והלאה. כך גם בעיר שהצלעות שלה לא שוות קוראים את הריבוע המדומה של התחום לפי הבית הזה. כדרכנו נפליג מהם המחורה ונזכר מה שלמדנו שמן התורה מותר לטלטל חבצים ורשסוכת אחת לחברתה, כל שאין רשסוהבים או קרמליס ביניהם, שלמה המלך עליו ושלום גזר שלא יטלטל אדם מביתו לרשות פרטית של חברו, וחשש שייטו ויטלטלו מרשסוכת ורשסוהבים. לכן אסור לטלטל מביתו לבית חברו ולהפך. אסור גם לטלטל מהבית שלו רשסוהבים שיש לו בשותפות עם החבר, כל חצר משותפת לבית ולבית של החבר ולהפך. ויש אומרים, עיקר הגזרה הייתה על טלטול לחצר משותפת, וחשש שעל ידי הטלטול מרשות פרטית לרשות משותפת, יטעו להוציא מרשות סוחד לרשות סרבים, אבל גם לדעתם, סונף האיסור, אז גם טלטול מרשות פרטית לרשות פרטית אחרת. ושעה שגזר שלם המלך ובשלם על קיטול חבוצים מהבית שלו וחיסורי של החבר, הוא תיקן את היתר לאיסור על ידי עירוב חצרויס. דהיינו שגובים פת מכל בית ומניחים אותה באחד הבתים לפני כיצת שבת, לכל הפחות למשך בין השמושס. טעם של היתר שכיוון שעיקר שדירתו של אדם היא במקום שהפת שלו מונחת בו, אז כאילו כולם דרים בבית הזה שבו מונחת הפת ושותפים בו. כל הבתים והחצרות ששותפים בעירוב נחשבים כרשות אחת. או בגלל שכשהם שותפים בבית הזה ככה הם שותפים בכל המקומות, או בגלל שכל החצר בבתים נטפלים לבית הזה. ובשעה שתיקן שלמה המלך עליו שם את התקנה הזאת, יצא בת קול ואמרה, בני אם חכם לבך, ישמח לבי גם אני. ואנחנו משכים דפאים איתנו זבני, כי צעד ייתכן תאומים, שאחד נעשה בר מצווה חודש לפני אחיו, ואיך נהג בית הזה עם זונים, וכמה היא שנה תמימה. וכך ולא נשים עניינים, אם לא יודע מסכת ערכי, דווקא מדלת, עד הם כבר יודעים שבשלוחה שתיים אפשר לשמוע את השיעור מפר הבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, חובץ חיים יומי, מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי, כולנו הרי חפצים בחיים. בסעיף מקל וב, בלחודש נורא, כותב החובץ חיים, שאדם שישב חבורת אנשים שהתקבצו לאיזה דבר, והתחילו לדבר דברים, דיבורים אסורים, הוא משער שדברי התוכחה שלו לא יועילו להם. אז אם הוא יכול ללכת או להניח את זה על האוזניים, עושה בזה מצווה גדולה, והוא ממשיך ואומר, מוזמנים לראות מה לעשות, אם הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה. רבי ומוסוף הם מביאים את המספר לחובת חיים של עד בקניתו כשכבדה שמיעתו. שאלו אותו איזה רב אחד, למה הוא לא הולך לרופאים לטפל בשמיעה, בבעיה שיש לו בשמיעה. אמר שאסור לשנור או בין בדיבור בין לשמיעה, בדיבור הוא יכול להיזהר, אבל השמיעה לא ברשותו, צריך תחבולות, לסתום את האוזן עם האצבע. אז טוב לו בכבדות השמיעה, אין לך אדם שיביא להגביה קולו בשביל השמיעה לשנור. החיום הזה של הנחת האצבע באוזן דעת רב ניסים, שזה אפילו אם הדיבור אסור רק כלפי השומע, לא כלפי המסמר, ולא כלפי המספר. למשל, המספר מדבר עם אדם אחר על פלוני לתועלת. הוא מוסיף, מסתבר שהחיוב הזה הוא רק כשכבר שומע דבר של איסור. שאז מוכרב לשים את זה באוזנו, אבל כשיש ספק מדברו לשנור, הוא לא מוכרב עד שישמע שמתחילים לדבר לשנור, כי אם כן הדבר סוף, שיחשוש שבכל פעם, שמה מדברים לשנור. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הספר מראי שסשונו לרב גולד, מובא שפעם נכנסה ציפור לחדר של הגאון הצדיק רבי אלופיאן, לא יכלה לצאת. הרב פתח את החלונות ואת הדלת, אבל מחמת הפחד, העוף הגביה את המעוף שלו, ולאחר הרבה זמן, עד שבסוף כן יצא. רבי למד איזה מוסר, אמר שפעמים רבות אדם מגיע למול הזולת, למבוי סתום. אם הוא רק קצת ינמיך את קומתו, נמצא דרך החיים וישתחרר מכלל. שעה שמתפתחת מחלוקת רבותיי, נשתדל למחול קצת על כבודנו, ופעמים רבות, וכך תסתיים המחלוקת. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוחניות ובגשמיות, בכל תפילה.